הרב בני לאו.
פרק כף ב' של ספר מלכים ב' עוסק ברפורמה הגדולה של המלך יאשיהו, שתוך כדי שיפוץ בית המקדש מוצא ספר תורה, ואז הוא לוקח את הספר או שולח משלחת של הספר אל חולדה הנביאה, נבואת תוכחה איומה שמתארת את השריפה שתשרף בירושלים ולא תכבה. וככה נגמר הפרק, שיאשיהו מקבל איזושהי הבטחה שלא בימיו תהיה הכללה הזאת, כי הוא רך ליבו ונכנע לפני השם, ולכן רק בדור הבא זה יקרה ולא בדור שלו. זה הפרק. לכאורה פרק שתלוש מאיזשהו כל סיפור היסטורי, סיפור על מלך שמתעורר לתשובה, סיפור של מלך שמוצא ספר תורה, וסיפור על נביאה מלאת מלאת תוכחה. אבל כשאתה מרים את העיניים מעל הספר כאן שלנו, מעל התנ"ך, ומחבר אותו לתוך הסיפור הגדול, הסיפור ההיסטורי, אתה פתאום מגלה שאנחנו באמצע דרמה ענקית. אנחנו בעצם בסיפור של הנפילה הגדולה של האימפריה האשורית. תנסו לחשוב שכמעט כל הפרקים שקראנו, מאז ימי אחאב מבית עומרי, הנפילה הגדולה שלו על ידי יהו, העלייה של ממלכת של שושלת בית יהו, כל הסיפורים הגדולים של 200 שנה, כולם עכשיו הולכים פה להיגמר בנפילה הגדולה שתהיה לממלכת אשור. אנחנו כמעט לא שומעים רמז לדבר הזה בתוך התנ"ך. התנ"ך עסוק בשאלת התורה, התנ"ך עסוק בשאלת עבודה זרה של ישראל, התנ"ך ממוקד כולו פנימה על מה קורה אצלנו בתוך הבית, בתוך ירושלים. אבל כשאתה מחבר את הסיפור הפנימי לסיפור החיצוני, אתה בבת אחת מגלה, ממש כמו בתמונה תלת מימדית, את הסיפור הגדול של יאשיהו. בואו נעשה טיפונת סדר מבחינה היסטורית, כרונולוגית, ואז נגלה את הפרק שלנו מחדש. אנחנו מדברים על מלך צעיר. הפרק שלנו מתחיל בין 8 שנה יאשיה במולכו. 8 שנה זה לא באמת מלך. 8 שנה זה אומר שהמליכו אותו. אנחנו קראנו בפרק הקודם שאבא שלו עמון נרצח על ידי עם הארץ שקשרו, ובשנת 640, זה אנחנו יודעים על פי חשבונות של מלכות מנשה והלאה, עמון האבא נרצח ובמקומו העלו עם הארץ לשלטון את יאשיהו. שנת 640 היא שנה מאוד מיוחדת. אנחנו יודעים שזאת שנה שמתחילה רעידת אדמה עצומה באימפריה המזרחית. אנחנו מדברים על התקופה שבה פתאום בבל, שבהתחלה ישבו בשקט במסופוטמיה, אפילו בדרום, ישבו וניהלו את החיים הפנימיים שלהם, מתי שהוא נוצר איזושהי סיטואציה של עוצמה, ומתחילה מלחמה, מלחמה גדולה גדולה, מבבל, יחד עם בני הברית שלהם, מדי, והם מנהלים מלחמה נגד אשור. אם אתם יכולים להסתכל על התמונה מהמפרץ הפרסי, הולכים לאורך שני הנערות, חידקל במזרח והפרט במערב, הולכים בכיוון שהוא צפונה, צפון מערב, גם החידקל וגם הפרט, באמצע זה בין הנהרות מסופוטמיה, והולכים למעלה למעלה, אל כיוון טורקיה, הולכים הלאה לכיוון ערארת, ממש עולים צפונה ונוגסים עד שבולעים את הממלכה האשורית. בשנת 612 אנחנו יודעים שנינווה נפלה בידי הבבלים. זאת אומרת, המלחמה הזאת מתנהלת מ-640 עד 612, והסיפור שלנו כאן, כשאנחנו אומרים בין 8 שנה יאשיהו במולכו, 31 שנה מלך בירושלים, בעצם מלכות יאשיהו מלווה את כל המהפכה הזאת של עליית בבל ונפילת אשור. כשאתה מבין את הדבר הזה, שאתה באמצע נמצא ברעידת אדמה גיאופוליטית, ענקית, עצומה, אתה מתחיל לשאול שאלות יותר גדולות. מה קרה ליאשיהו? יאשיהו עולה לשלטון באמת על ידי אנשים, שעם הארץ זה נקרא, שאנשים שהחליטו להעלות אותו, ועם הארץ זה אומר אנשים נכבדים, המעמד של בעלי הקרקעות, בעלי הסמכויות, הם אלה שהחליטו להעלות אותו ולהמליך אותו. אנחנו לא יודעים על 8 השנים הראשונות שלו שום דבר, כשאנחנו כן יודעים, כמו שאמרתי מקודם, שאשור מתחילה לאבד את הממלכה שלה. כשיאשיהו עולה, אז צריך לומר סתם בתור הערה אפילו, באותה תקופה נולד, כשנולד באנתות ירמיהו הכהן, הכהן הנביא, והוא יתחיל להתנבא בשנת 13 שנה ליאשיהו המלך, שזה ממש ממש מקביל אל הסיפור של הרפורמה שעוד מעט נדבר עליה. מה שקורה בתוך המהפכה, כשאנחנו מגיעים לשנת 627 לפני הספירה, שאנחנו מדברים עכשיו על שנת 13 למולכו של יאשיהו, אנחנו פתאום שומעים על מות אשור בניפל, האימפרטור הגדול של אשור. הוא באמת זה שגרם לזעזוע הגדול. אחרי מותו הממלכה כבר לגמרי, לגמרי לא קיימת. עכשיו אני חוזר אל הפרק שלנו. בשנת 8, כך כתוב אצלנו, בשנת 8 למולכו, הוא מתחיל לדרוש את השם. זה לא כתוב אצלנו בפרק, זה כתוב בדברי הימים ב' פרק למדלד. אצלנו כתוב רק שהוא מלך 31 שנה, וב-18 למולכו הוא עשה את הגילוי הזה, את בדק הבית ואת מציאת ספר התורה. אבל כשאתה מחבר את שני הפרקים ביחד, את תולדות דברי מלכי יהודה של דברי הימים, ובמקרה שלנו פרק למדלד בדברי הימים ב', אתה מחבר את זה לפרק שלנו, פרק כף ב' בספר מלכים ב', אתה רואה סיפור יותר מלא. אתה רואה שבשלב הראשון יאשיהו מתחיל לחפש קשר לאלוהי דוד אביו. ככה כתוב לנו בדברי הימים, בשנת 8 שנים למולכו. עכשיו תחשוב, הוא עלה בגיל 8, אז עכשיו הנער בן 16, מתחיל להתעניין. הוא מתחיל להתעניין מה קורה מסביב. ואם אנחנו נאמנים על לוח הזמנים, אנחנו נמצאים עוד בראשית המלחמה של בבל נגד אשור, והוא מתחיל לחפש את עצמו, עובר איזשהו תהליך. כשנלמד עוד בעזרת השם כמה חודשים את נביאי תרי עשר, אני ארצה לטעון שהנביא צפניה הוא זה שעורר את יאשיהו בילדותו לתיקון הגדול, לשבש לגמרי, לשנות לגמרי את סדרי השלטון מבית מנשה הסבא שלו, לבאר את כל העבודה זרה. מישהו עורר אותו, אני ארצה לטעון שזה הנביא צפניה. ואז הוא מתחיל, תחשבו לפי הסדר הזה, בשנת 12 למולכו, כך מספרים לנו, בשנת 12 למולכו, הוא התחיל לבאר את כל הפולחן, את כל העבודה זרה, כל מה ששם אצבע לאשור, הוא מנער מפני מישראל. אם אתם שמים לב, שנת 12 למולכו, אתם נמצאים ממש בקו התפר של המעבר מאשור לבבל. זאת אומרת, הוא כבר מבין, הוא פוליטית מבין, האיש הצעיר הזה, הוא בן 20, הוא מבין שיש פה מהפכה עולמית, והוא קורא את המפה נכון, והוא אומר, עכשיו אנחנו יכולים להתנער לגמרי מכל המורשת של מנשה ואחז, מורשת של כמעט 100 שנה שאנחנו יהודה, אנחנו מתנהלים כמו אשור, ועכשיו אנחנו חוזרים לאיזה נקודת ראשית. אנחנו חוזרים לאיזה נקודה שהיא לא רק הזהות שלנו בתור בני אברהם, יצחק ויעקב, תורת משה, האמונה באל האחד, אלא גם עם אחד. אנחנו יכולים לייצר תנועה חדשה לגמרי, תנועה שמחברת את אפרים ואת יהודה, את שתי המדינות שהיו כל כך מסוכסכות, אולי עכשיו ההזדמנות לחבר. תזכרו שבשומרון כבר הרבה זמן אין ממלכה. שומרון כבר גלתה בשנת 722, ועכשיו אנחנו סביב אותם שנים, 100 שנה אחרי, אנחנו פתאום שומעים את החזון החדש. החזון החדש של המלך שאומר, אנחנו הולכים להזמין את כולם הביתה. והנה הגענו. הגענו לשנת 18 שנה, זה הפרק שלנו. ב-18 שנה למלך יאשיהו שלח המלך לעשות את בדק הבית. הדבר הזה שאנחנו עכשיו קופצים אליו, תנסו לחשוב על הדבר, על השנה הזאת, שאנחנו ב-18 שנה למלכותו, פתאום אנחנו מבינים שאנחנו כבר נמצאים שנת 622 לפני הספירה, אנחנו כבר כמעט בסיום המהלך של המלחמה בין אשור לבין בבל, ופתאום שם מצווה יאשיהו לעשות בדק בית, ואז הוא מגלה ספר תורה. המציאה הזאת מתוארת אצלנו בעריכות מאוד, גם במלכים ב' בפרק שלנו וטיפה בפרק הבא, אבל גם בדברי הימים בשני פרקים. יש המון המון מחלוקות אצל הפרשנים הישנים והחדשים, מה באמת מצא יאשיהו בספר התורה, איזה ספר היה שם. המדרש מתאר מאוד מאוד יפה, מדרש הגדול, ספר דברים, אומר ככה, בשעה שמצא חלקיהו הכהן את הספר בעזרה, מצאו גלול עד הפסוק הזה, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. ארור אשר לא יקים, זה נמצא בספר דברים, בתוך סט שלם של תוכחה, של הכללות הגדולות, שסופם גלות של ישראל מעל אדמתם. ויאשיהו שומע על הפסוק הזה, ארור, שלא יקים, צועק יושיהו ואומר, עלינו להקים, כך המדרש. פשוט דבר נפלא, כאילו באמת המדרש הזה שני דברים. א', הוא אומר, אין לי שום בעיה להגיד שמה שהוא מצא זה חלקים מספר דברים, שהוא מוצא חלק מספר דברים, ואת החלק הזה בכללה הוא זה שמעורר אותו לעשות את השינוי הגדול, את התיקון הגדול, לקרוא לירושלים לתיקון, ואת זה אנחנו כבר נראה בפרק הבא. אבל כאן כשאנחנו מסתכלים על הפרק שלנו, אנחנו רואים דבר די מדהים. אם אני יודע באמת שירמיהו עולה בשנת 13 למולכו של יושיהו, אנחנו נמצאים עכשיו בפרק שלנו בשנת 18 למולכו. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בפרק זמן שירמיהו כבר 5 שנים מכהן כנביא. פתאום בפרק שלנו, תסתכלו, הוא מוצא את הספר, הוא שומע מהכהן פחות או יותר על מה מדובר, הכללה הזאת של ארור, אז הוא מצווה על הכהן, יחד עם הסופר, יחד עם אחיקם בן שפן, יחד עם שפן עצמו, הוא שולח אותם, לכו דרשו את השם, בעדי ובאדם. אני רוצה, דרשו, הכוונה היא ממש כמו רבקה ותלך לדרוש את השם, ללכת לטבוע, ללכת להתפלל, אבל תפילה שיש בה תקיפות, שיש בה איזה דרשה, אני רוצה לבוא, להתחנן ולבקש שגזר הדין של הארור הזה יהפוך לברוך. אני רוצה לתקן את המציאות, אני רוצה לבאר את כל העבודה הזרה. הוא שולח את המשלחת אל מי? אל חולדה. עד עכשיו לא שמענו על אישה בשם חולדה. חולדה נביאה, אשת שלום בן תקווה, שומר הבגדים. היא יושבת בירושלים במשנה וידברו אליה. אנחנו לא יודעים מי זאת חולדה. אף אחד לא יודע מי זאת חולדה, אבל פתאום אתה מבין שיש פה אישה, אישה מבוגרת, אישה שהיא בתפקיד של נביאה, שהיא בעצם נשואה לאיש שהוא שומר הבגדים. סוג של תפקיד בתוך הפקידות המלכותית. ומה התפקיד שלה? מה היא עשתה עד עכשיו בתור נביאה? כנראה היא שארית של הנביאים שחיו במחתרת בימיו של הסבא מנשה. כנראה היא מהנביאים, מתלמידי ישעיהו, שבמשך עשרות בשנים העבירו את המורשת של הנבואה, אבל לא הוציאו אותה החוצה מפחד. והנה פה, עכשיו, אנחנו כבר נמצאים בעומק מלכותו של יושיהו, אנחנו נמצאים כבר ב-18 שנה למולכו, האיש הוא כבר איש ממש לא ילד, הוא כבר מלך בעל מוניטין, והיא עדיין לא פרצה בנבואה. עכשיו, כששולחים אליה, אז היא פורצת בנבואה שאין בה שום נחמה. הנבואה שיש לזה, נצטח חמתי במקום הזה ולא תכבה, לא תכבה. אין שום תיקון, יש שריפה ואין כיבוי. הנבואה הזאת עוררה הרבה שאלות אצל חז"ל. אחת השאלות הפשוטות היא קודם כל, למה הוא הלך אליה ולא אל ירמיהו? למה המשלחת הולכת לחולדה נביאה שעד עכשיו לא שמענו, כשאנחנו כבר יודעים מספר ירמיהו שירמיהו כבר מכהן כנביא? צריך לומר משהו על הביטוי הזה, מכהן כנביא. כשספר ירמיהו אומר על עצמו, אני נער ואני מתחיל את הקדנציה שלי בשנת 13 שנה למלך יושיהו, זה לא אומר שיושיהו הכיר את ירמיהו. זה לא אומר שירמיהו שפורץ בנבואה מתוך עולמו הפנימי בענתות, הגיע לירושלים. זאת אפשרות אחת להגיד שבכלל לא היה קשר בין יושיהו לבין ירמיהו. יכול להיות שירמיהו בכו ויושיהו בכו ולא קרב זה אל זה. זאת אופציה. החז"ל מציעים משהו אחר. בגמרא, במסכת מגילה, אומרים לנו ככה, למה הלכו לחולדה? אז תשובה אחת בישיבתו של רבי שילה, מפני שאנשים רחמניות הן. הם קיוו שאם זה יבוא אל אישה, ואישה תקרא את ארור אשר לא יקים את דברי התורה, אז היא תצליח להוציא מתוך פסוקי התורה גם פסוקי נחמה. כידוע, אנחנו קוראים פה, אין טיפת נחמה אצלה. זאת אומרת, הקריאה המגדרית הזאת לא עלתה להם יפה. יכולה אישה לכהן בתור נביאה ולהיות תקיפה כמו אליהו הנביא, ויכול איש להיות לנביא כמו הושע בן בארי בשומרון, ולהיות איש רך כמו אלישה. זאת אומרת, הרעיון הזה של חלוקה מגדרית בנבואה לא צלח יפה. אבל רבי יוחנן בתלמוד שם במגילה דף י' מציע הצעה אחרת. והצעה שלו מרתקת. אומר רבי יוחנן, ירמיה לא היה שם בכלל. למה? שהלך להחזיר עשרת השבטים. וההערה הקטנה הזאת שרבי יוחנן מאיר לנו כאן בתוך הפרק, זורקת אור גדול על מלכותו של יאשיהו. פתאום אתה מבין שיש פה שתי זרועות שפועלות. זרוע אחת מאוד לאומית, שאומרת בוא נקים ממלכה אחת גדולה. זרוע שנייה, זרוע דתית, בוא נייצר פה רפורמה של תיקון מכל חטאות מנשה. ואומר לנו רבי יוחנן בתלמוד, החלוקה היא שחולדה ישבה בירושלים, והיא מתנבט על השריפה שתהיה בגלל חטאות מנשה, וירמיהו האופטימי הגדול בשלב הזה, הוא שומע את המהפכה שיש בעולם, איך שבבל עולה ואשור נופלת, והוא כבר רץ לשומרון, רץ לגלבוע, רץ לעמקים, ואומר להם, לכל השבטים, קול ברמה נשמע. נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, יש תקווה לאחריתך, ושבו בנים. זוהי נבואתו של ירמיהו בתקופה הראשונה של יאשיהו.